בוקר טוב, שלום.
היי, בוקר נפלא.
אני כרמל כהן.
ואני צביה רוטשילד.
ואנחנו משדרות היום פודקאסט מבית מיכה, שנקרא הכל במיכה. בבית מיכה יש לנו שתי חטיבות. את חטיבת הגיל הרך, שמטפלת בילדים עם מוגבלות בשמיעה, בגיל הינקות ועד הכניסה למשרד החינוך. ואת החטיבה הקדם יסודית, ששייכת למשרד החינוך, ומטפלת בילדים חרשים וכבדי שמיעה בגיל הגן. הפודקאסט הזה הוא פרי יוזמה משותפת של שתי החטיבות, כדי להנגיש ולהרחיב את הידע בנושא עבור הורים ואנשי צוות. אנחנו נמצאות כאן היום עם פרופסור אפי בילבסקי.
עשינו את כל הדרך עד בית חולים שניידר והצלחנו למצוא את החדר שלו. ואנחנו ניתן לך להציג את עצמך.
א', תודה רבה שבאתן, אני מתרגש לא פחות. במקביל צביה, הבנתי שאת קלינאי תקשורת, אמרו לי שאני מדבר ב-C, סמך וזה, זה נכון? עשית לי אבחון עכשיו וזה נכון? על הפנים, כי זה ויכוח נצחי בבית אם אני מדבר ככה או לא. אוי ובוי.
אכן כן.
אוי ובוי. טוב, בסדר. אבל לא בבית, בכובע המקצועי שלי, אני רופא ילדים, מומחה במחלות זיהומיות בילדים, וקיבלתי בירושה מפרופסור יעקב אמיר הגדול, שהבנתי שגם איתו נפגשתן, מורי ורבי, את מרפאת ה-CMV, שבזמנו לפחות הייתה הגדולה בעולם. מרפאה שבה עברו כ-1,000 ילדים עם CMV מולד, אני לא מכיר הרבה מרפאות בגודל הזה, בארץ או בעולם, וזה תחום שאנחנו מאוד, שנינו מאוד אוהבים. פרופסור אמיר הלך קצת יותר עכשיו לכיוון של האימהות, והמניעת CMV בהיריון, ועושה שם חיל ועושה דברים מאוד יפים, וכמובן ממשיך לעשות חייל גם עם המעקב והטיפול אחרי ילדים עם CMV. אני נשארתי עם המרפאה של CMV, שעוקבת אחרי המון המון ילדים עם CMV מולד, ואני שמח על השיתוף פעולה הזה, ושמח תמיד על השיתוף פעולה גם עם מיכה. נושא הירידה בשמיעה בילדים עם CMV מאוד קרוב לליבי.
אז, כמו שאתה מבין, הוא גם מאוד קרוב לליבנו.
אז בואי תגידי לי איך אנחנו מתחילים, ועל מה את רוצה שנדבר?
אז אנחנו בתוך התחום הזה של באמת עבודה עם ילדים עם מוגבלות בשמיעה, כך יש לומר בימינו, הנושא הזה של ה-CMV שאתה, אני תכף שיר, אנחנו נשאיר לך כמובן את הבמה לדבר על זה, שומעים את המילה הזאת ואת העניין הזה המון, ואנחנו מבינים שזה אישו, אחד הגורמים היותר משמעותיים שגורמים לירידה בשמיעה, ואין לנו ספק שלהיכנס לתחום הזה ולתת להורים קצת יותר מידע, מה זה, מה ההשלכות של זה, לשם כך התכנסנו.
טוב, למה אתם שומעים הרבה על CMV? כי CMV זה הזיהום הקונג'ניטלי השכיח ביותר, הזיהום המולד השכיח ביותר. למעשה השכיחות היא 0.7% מכלל הילדים שנולדים. זאת אומרת, אם יש לנו 200,000 ילדים בשנה שנולדים במדינת ישראל, תינוקות, 0.7% מ-200,000, זה 1,400 ילדים עם זיהום מולד ב-CMV.
1,400 בשנה.
1,400 בשנה תינוקות עם CMV מולד. על מרביתם אנחנו לעולם לא נדע ולעולם לא נשמע. עוד שנייה נדבר קצת על מה זה ילד אסימפטומטי, בריא אחרי הלידה, ומה זה ילד סימפטומטי. סימפטומטי זה המילה חולה, למרות שאני בכלל לא אוהב את המילה חולה בהקשר של CMV מולד. אבל מתוך ה-1,400 ילדים האלה, המון מהם הם אסימפטומטיים, שאם מישהו לא יחפש באופן ייעודי, אם יש או אין להם CMV, אף אחד לא ידע שיש להם CMV מולד, ואף אחד לא יעקוב אחריהם, ועוד מעט נדבר על נושא של ירידה מאוחרת בשמיעה בילדים האלה, אולי נעלה על זה רק שתרד להם השמיעה, בגיל חצי שנה או שנה או שנתיים. אבל 1,400 תינוקות כל שנה. העולם לשמחתי צועד לכיוון מה שנקרא סקר מולד ל-CMV, נושא שהיה הבייבי שלי ככה בחמש השנים האחרונות, אבל לצערי, מסיבות רבות, לא הצלחתי להרים את זה, לא במוסד שלי ועדיין לא בארץ, אם כי יש כמה בתי חולים במדינת ישראל שכבר עושים סקר אוניברסלי. מה זה סקר אוניברסלי? לבדוק את כל התינוקות שנולדים באותו בית חולים ל-CMV, בכדי למצוא את אותם 1,400 תינוקות שאיש לא היה יודע שיש להם CMV, אלמלא הסקר המולד, ולתת להם מעקב מצוין וגם טיפול. לאותם אלה שמדרדרת שמיעתם בהמשך. אז הנושא הוא מאוד מאוד שכיח, הרבה יותר שכיח ממה שכולנו יודעים, וכשיהיה פה סקר מולד במדינת ישראל בעוד שנתיים, חמש שנים או 20 שנה, אז מיכה יצטרכו לזכור אולי חדר נוסף איפה שאתם נמצאים, כי יהיה המון המון ילדים.
אז אני חושבת שלטובת המאזינים, אמרנו CMV, אמרנו שהשכיחות היא כזאת שכדאי לתת על זה את הדעת, מה זה?
CMV הוא וירוס, אחד מהווירוסים ממשפחת ההרפס. כשהווירוסים ממשפחת ההרפס תוקפים אותנו, כשאנחנו נדבקים בהם בפעם הראשונה, הם נכנסים למערכת העצבים שלנו בעצם, ונמצאים שם בצורה לטנטית, חבויה. והם נמצאים בצורה לטנטית, והם יודעים להתפרץ מדי פעם. אז כולנו מכירים את ההרפס של השפתיים. מתי נדבקנו בהרפס של השפתיים בפעם הראשונה? איש לא זוכר באמת. אבל אנחנו יודעים, הרבה מאיתנו, כן? שכשאנחנו מתרגשים לפני מבחן חשוב, לי לפני החתונה, אחרי ל"ג בעומר שהייתי ילד, היה יוצא לי פצע חום בשפתיים. עכשיו, מה זה הפצע חום בשפתיים? זה הרפס. ההרפס יושב איפשהו במערכת העצבים באזור הראש שלי, והוא מתפרץ כשבא לו, כשאני לא מצליח לאלף אותו. כך גם ה-CMV. ברגע שאנחנו נדבקים ב-CMV, הווירוס נשאר, כמו כל נגיף ההרפס, נשאר במערכת העצבים, והוא יודע לעבור ריאקטיבציות. ולכן, בזיהום מולד ב-CMV, אנחנו מבדילים בין שני מצבים. המצב הראשון הוא שהאישה הרה נכנסה להיריון כשאין לה נוגדנים כנגד CMV. בערך 25-30% מהנשים ההרות במדינת ישראל בגיל הוולדנות נכנסות להיריון כשהן שליליות ל-CMV. הן לא פגשו CMV בעברם, לא עשו את אותה so-called מחלת הנשיקה בעברם, סימפטומטית או לא סימפטומטית, ואין להם נוגדנים. האנשים האלה יכולות להידבק במהלך ההיריון, ואם הם ידבקו במהלך ההיריון, דרך אגב, בדרך כלל, מילד קטן בגיל גן שנמצא בבית, כי המחלה מאוד שכיחה בגיל הגן, אם הם ידבקו בהיריון, זה נקרא זיהום ראשוני בהיריון. האמא לא היה לה נוגדנים כנגד הווירוס. בתחילת ההיריון, נדבקה בתחילת ההיריון, הווירוס במצבים האלה, לאישה הנוגדנים, יודע לעבור דרך השיליה לעובר, ולפעמים לגרום לפגיעה בעובר. שימו לב על הדגש, לפעמים לגרום לפגיעה בעובר, לפעמים לא לעשות שום דבר, רוב המקרים לא לעשות שום דבר. והפגיעה בעובר יכולה להיות מעורבות מוחית, מעורבות של עיניים, וכמובן מעורבות של שמיעה.
ובגלל זה אנחנו אומרים שהווירוס הזה הוא משהו שכדאי להתייחס אליו, כי כמו שאתה אומר, או שזה לא עושה כלום, או שזה עלול לעשות דברים.
לחלוטין. אני ארחיב על זה ברשותך עוד שנייה על נושא של מניעה. אמרנו שזה האפשרות הראשונה, אישה שאין לה נוגדנים. אבל הקדמתי את כל הסיפור שלי עצמי על ההרפס והחתונה, כדי להגיד ולהזכיר שאישה יכולה להיכנס להיריון, 70-75% מהאנשים במדינת ישראל נכנסות להיריון, כשיש להם כבר נוגדנים כנגד הווירוס. הם ראו אותו בגיל 3 או 5 או 15 או 25, זה לא משנה. אבל היות וזה וירוס שיודע לעבור ריאקטיבציה,
כלומר להתעורר,
להתעורר מחדש, עלולה להיות גם בהיריון הזה, שיש לה כבר נוגדנים כנגד CMV, בשכיחות של 1%. שוב, אני חוזר על זה משפט חשוב. מתוך אותן 75% בערך נשים שנכנסות להיריון במדינת ישראל כל שנה, ויש להם כבר נוגדנים ל-CMV, ב-1% מהמקרים הווירוס יתעורר, פתח סוגריים קטנים כדי לדייק, הווירוס שלהן יכול להתעורר, או גם הם יכולות להידבק מטייפ חדש של הווירוס חדש שהגיע מהילד בגן, אבל לא משנה, אנחנו נדבר על הריאקטיבציה, על התעוררות של הווירוס שלהם, וגם אז הווירוס יודע לעבור את השליה ולעבור לעובר. מקובל להגיד שיות ולאישה הזאת יש נוגדנים, בניגוד לזיהום הראשוני בעל האישה הנוגדנים, התינוק מוגן בגדול, ולרוב לא תהיה הדבקה סימפטומטית וקשה. עם זאת, אני חייב להגיד שבגלל הרבה תהליכים שקורים כרגע במדינת ישראל, בעיקר הניסיון לאתר את אותן נשים שהן נכנסות שליליות להיריון ומעקב אחריהם, ובעיקר כל הנושא של הטיפול האנטיווירלי שכבר ניתן בהיריון, אנחנו לאט לאט רואים יותר ויותר נשים או ילדים שנולדו לנשים עם זיהום לא ראשוני, מאשר ילדים שנולדו עם זיהום ראשוני. זאת אומרת, לאט לאט, במעקב וניהול נכון של נשים בהיריון, אני יכול לעלות על רוב רובן של אנשים שהן שליליות ונדבקות בהיריון, להציע להם טיפול ולמנוע את ההדבקה. על מה אני לא יכול לעולם לעקוב? אני לא יכול לעקוב על הזיהומים הלא ראשוניים, כי שום בדיקת נוגדנים בעולם, שום דבר
רגע.
לא יעזור לי.
כשאתה אומר זיהום ראשוני, הכוונה מה? נדבקה פעם ראשונה בהיריון?
אמת, בהיריון. וכשאני אומר זיהום לא ראשוני, okay. זה אישה שנכנסה עם נוגדנים להיריון, אבל הווירוס התעורר או שהיא נדבקה קצת מחדש ועבר. זה זיהום לא ראשוני, ולאט לאט הנתח של הילדים עם הזיהום הלא ראשוני הופך להיות יותר ויותר גדול, וכנגד זה אין לי מה לעשות, כי אין לי שום דרך פרקטית לעקוב אחרי אישה הריונית שיש לה כבר נוגדנים, ולדעת האם הווירוס שלה התעורר או לא.
אני שומעת אותך, וזה מעורר בשאלה, אנחנו לא נתעמק בזה, אנחנו נדבר על הילד סימפטומטי או לא סימפטומטי, אבל אם אנחנו מדברים על זה ש-75% מהאנשים, או אני אסתכל על החלק האחר, ש-25% אין נוגדנים, זאת אומרת, מה, הצעה ידידותית לכל אישה שמתכננת להיכנס להיריון, תלכי לבדוק אם יש לך או אין לך נוגדנים?
מהמם, שאלה מצוינת. א', אין הנחיה מסודרת כזאת של משרד הבריאות.
אין.
משרד הבריאות אומר לא לעשות בדיקות נוגדנים ל-CMV בתחילת כל היריון.
למה?
מכיוון שזה לא הוכח כמונע הדבקה, מכיוון שזה נטל של הרבה בדיקות מיותרות, בעיקר בגלל שאנחנו לא ידענו עד כה מה לעשות. אבל יש לנו היום מה לעשות עם אותם נשים. אם בעבר, מה שידעתי להציע לנשים האלה, שהפכו להיות בתחילת הריון משליליות לחיוביות, זה רק איזה סוג של מעקב, שגם הוא היה חשוב, וגם הוא הציל ילדים רבים במדינת ישראל, שלא נתבלבל. אז היום אני יודע כבר גם להציע טיפול לאותם אמהות. ולכן, ההמלצה החד משמעית, ואנחנו עומדים לכתוב קווים מנחים חדשים לניהול של CMV בהיריון ואחרי הלידה, ואחד המסרים יהיו גם המסר הזה, מאוד מאוד נכון לאישה הריונית לדעת מה הסטטוס שלה בתחילת הריון. אם היא חיובית מהעבר, באמת אין שום, אין שום דבר לעשות. לא יעזור שתבדוק שוב פעם נוגדנים, זה מיותר. אבל אם היא שלילית, אני מאוד ממליץ לבדוק בשני הטרימסטר הראשונים להיריון, פעם בארבעה עד שישה שבועות נוגדנים ל-CMV, כי אם אנחנו נתפוס שהיא עשתה סרו-קונברשן, שפתאום הנוגדנים שהיו שליליים הפכו להיות חיובים, יש לי מה להציע להיום, ולכן אני מאוד ממליץ לעשות את זה.
טיפול שניתן במהלך ההיריון?
לחלוטין, לחלוטין, okay. והוכח כמונע הדבקה של העובר. Okay. דבר שני שאני רוצה להגיד, זה נושא של מניעה, נושא שלא מדובר מספיק בהקשר של CMV. יש עבודה איטלקית מאוד יפה, שלקחו נשים שהיו שליליות בתחילת הריון ל-CMV, מחצית מהנשים עשו איתם שיחה, ונתנו להם דף הסבר על מה זה CMV מולד, מה זה הווירוס, איך עובר הווירוס, והכי חשוב, איך להימנע מהווירוס, ומחצית מהאנשים לא אמרו להם שום דבר. ובאמת בלידה ראו שמספר אנשים שהיה להם תינוקות עם זיהום מולד, היה הרבה יותר גבוה בקבוצת אנשים שלא הסבירו להם ולא נתנו להם את מהם הצעדים למנוע CMV בהיריון, מאשר קבוצת אנשים. זאת אומרת, עוד הרבה לפני שאנחנו מגיעים לקחת בדיקות דם בהיריון, או לטפל בנשים בהיריון, בואו ואני אתן לכם ארבעה צעדים פשוטים, למנוע CMV מולד באישה שהיא שלילית בתחילת הריון. דרך אגב, אני ממליץ לעשות זה גם לאישה חיובית, כי הסרתי מקודם את הנתח הקטן שנדבק בכל זאת בטייפ שונה, זה נקרא re-infection, שנדבק בטייפ שונה של הווירוס מהילד בבית. אבל זה בהחלט מתוקף אך ורק כרגע לנשים השליליות, וארבעת הצעדים הם שטיפת ידיים במים וסבון לאחר מגע עם הפרשות, ילדים קטנים, נגיד מגע עם רוק, ניקוי אף, החלפת חיתול וכיוצא בזה. שטיפת ידיים לאחר מגע עם משטחים שנגעו בהם ילדים קטנים, צעצועים, כיסאות וכו. יש להימנע מלנשק ילדים קטנים באזור הפה והלחיים. אנחנו מאוד בעד נשיקות, אפשר לנשק במצח ופפנחת.
שמעתם אמא ואבא.
אמא בתחילת הריון עם נוגדנים שליליים, כן?
אבא יכול אבל גם להדביק את אמא. אם הוא נשק את ה... נכון?
אבל זה כבר לא המנדט שלי, הנושא הזה. והמלצה רביעית, אין לחלוק מאכלים, שתייה, כלים ומגבות עם ילדים קטנים. אם תקפידו על ארבעת הצעדים האלה,
חשוב מאוד.
תורידו מאוד את השכיחות של CMV במדינת ישראל, יותר אפילו CMV סימפטומטי. שנדבר על מה ההבדל?
כן, נדבר. עכשיו, רק כדי להבין, אין חיסון היום.
לא, אין חיסון היום. למעשה, בשנת 2000, ארגון הבריאות העולמי התכנס וכתב רשימה של החיסונים הכי חשובים שהאנושות צריכה להמציא. מה מקום ראשון? CMV מולד. CMV, סליחה. CMV כדי למנוע את ה-CMV המולד. הווירוס הוא וירוס מורכב. החיסון כנגדו צריך להיות מורכב כראוי. זה עוד לא מתכנס לכדי מוצר מסודר, אבל יש מחקרים. אני בטוח שבשנים הקרובות יהיו בשורות, אבל כרגע בהחלט אין חיסון ל-CMV.
אוקיי.
למרות אותה הצהרה של משרד.
אבל מניעה וטיפול יש.
אבל מניעה יש, חד וחלק, ואפילו טיפול יש. עוד שתי מילים ברשותך, צביה, על הנושא של הריון, משהו קטן ומשהו גדול. המשהו הקטן הוא הרבה פעמים אני נשאל, אם האמא יודעת בכלל שהיא חולה ב-CMV בהריון, וזה נכון שאלה? לגבי, כן, נכון לגבי אישה שהיא הייתה שלילית ועכשיו חוטפת לראשונה בחייה CMV, וזה גם נכון לאותה ריאקטיבציה, re-infection שדיברתי עליו מקודם. אז לצערי, רוב הנשים, כולל בזיהום הראשוני, לא יודעות שהם נדבקו ב-CMV. חלקם ספרות לי שהם היו מצוננות, חלקם ספרות לי שהם הרגישו חלשות אבל יחסו את זה להיריון, וחלקן לא הרגישו שום דבר. זאת אומרת, CMV בהיריון לחלוטין יכול להיות שקט, בזיהום ראשוני, על אחת כמה וכמה, בזיהום שאינו ראשוני.
Okay.
הדבר השני שאני רוצה להגיד על ההיריון הוא שיש לנו היום תורה סדורה מאוד על איך לעקוב אחרי אישה שעשתה זיהום ראשוני בהיריון. רוצה לומר, לתת לה טיפול אנטיווירלי או לא לתת לה טיפול אנטיווירלי, לעשות מי שפיר, החל משבוע 21, יש כאלה שיגידו אפילו החל משבוע יותר מוקדם, יש על זה דיונים גדולים, לעשות מעקב כולל אולטרסאונדים, סקירות מערכות, סקירה מכוונת מוח, לעשות MRI סביב שבוע 31-32, ואז אנחנו מגיעים לחדר לידה, ואנחנו תמיד מבקשים לקחת מהתינוקות בדיקת שתן רוק ל-CMV, כדי להוכיח אם הם נדבקו או לא נדבקו ב-CMV, ופה אנחנו מגיעים באמת כבר לתינוקות. לא לעוברים, אלא כבר לתינוקות. והדבר אולי החשוב ביותר להסביר להורים שרוצים להבין CMV מולד, שאחרי הלידה...
רק נבהיר את העניין הזה, CMV מולד, אנחנו מתכוונים לאותו תינוק שאימא שלו נדבקה בהיריון, והוא נולד עם CMV.
אמת, אנחנו מתכוונים להדבקה תוך רחמית. ואיך אני מוכיח הדבקה תוך רחמית? שתן, אורוק, טוב, יש פה סייגים, אבל לא ניכנס לפינות. שתן, אורוק חיוביים, עד גיל שבועיים או שלושה שבועות. אם יש לכם תינוק, אם פגשתם תינוק ברחוב, שיש לו CMV בשתן בגיל יומיים, יש לו CMV מולד. מאידך, אם פגשתם תינוק ברחוב שהוא בן חודש ויש לו בשתן CMV, אני לא יכול לדעת אם הוא CMV מולד, או שהוא נדבק במשכב הלידה או בהנקה, והוא כבר מפריש את ה-CMV בשתן. זאת אומרת, יש לנו איזשהו חלון הזדמנויות להוכיח CMV מולד, ולכן כל הנושא של ה-Universal Screening, של הסקר אוניברסלי, הוא קרדינלי רק לימים הראשונים או השבועות הראשונים לחיים. כשאני מקבל ילד, קיבלתי לאחרונה מייל מילד בן 4.5 מירידה מאוחרת בשמיעה. אני כבר לא אצליח להוכיח כנראה שהיה לו CMV מולד, שהירידה מאוחרת בשמיעה קרתה בגלל CMV, כי אין לי, לא לקחתי לו בדיקת שתן בגיל עד שבועיים או עד שלושה שבועות.
זה קריטי ההבחנה הזאת, אגב? כאילו, אם זה לא מולד בשבוע הראשון.
אני לא יודע. כן, קריטי זה מילה גדולה, זה לא קריטי, זה מידע חשוב. זה מידע חשוב להורים. זה מידע חשוב לגבי האוזן השנייה של הילד. CMV נוטה לעשות ירידה מאוחרת בשמיעה. אז רגע, לילד יש כבר ירידה משמעותית באוזן אחת. מה דינה של האוזן השנייה? זה מידע חשוב לגבי מה זה לא. זה לא ירידה בשמיעה על רקע גנטי. בקיצור, כל מידע הוא חשוב, וגם המידע הזה חשוב. יש לנו איזשהו טריק, שוב, לא בטוח שניכנס לזה עכשיו, יש לנו איזה טריק להוציא את הנייר גטרי. לכל תינוק במדינת ישראל לוקחים דם לנקודות אחרי הלידה, יש לנו איזה טריק להוציא את אותו נייר גטרי ולבדוק עליו CMV. אם התשובה יוצאת חיובית ויש CMV בנייר גטרי הזה, אני יודע להוכיח גם במרחק של 20 שנה של התינוק הזה היה CMV מולד. הבעיה שאם הבדיקה היא שלילית, זה לא אומר שום דבר, כי רק 30-40% מהתינוקות שהם באמת חיובים ל-CMV מולד, אני ארגעת ריש להם שחיובי.
אני קופצת, אני סליחה שאני ככה אסוציאטיבית בעניין הזה, אבל כי אני חושבת על זה, אנחנו מדברים על זה שרוב אנשים שנדבקו, אתה אומר, גם אם היא נדבקה במהלך ההיריון, היא לא יודעת בכלל שהיא נדבקה.
אמת.
אז כשאישה מגיעה לחדר לידה ללד התינוק, למי אמור לעבור בראש איזושהי סיבה לבדוק את התינוק שלה, אם אנחנו לא יודעים ברוב?
בגדול, לאף אחד, ולכן מתוך אותם 1,400 תינוקות שהתחלנו, על רובם אנחנו לעולם לא נדע, כי לאף אחד לא עולה בראש. עכשיו, אם לתינוק יש, חס וחלילה, ראש קטן, נכשל בסקר שמיעה, פתחיות, זה נקרא target screening.
מה זה פתחיות?
פתחיות זה נקודות אדומות על האור, מעין דימומים תוך הוריים. סימנים שיכול להתאים לזיהום מולד ב-CMV.
אוקיי. אלה סימנים שאם אנחנו רואים אותם...
ואז אנחנו עוברים למה שנקרא target screening. target screening זה, אתה רואה מישהו שאתה חושד שהוא חולה במחלה מסוימת, אתה בוא שולח את בדיקת הסקר. במקום universal screening, שזה ישלוח לכולם. אז target screening מבוצע במדינת ישראל לכולם.
אוקיי.
אבל המטרה שלנו לאתר את אותו קרחון שנמצא מתחת לקצה של הקרחון, אותם 1,400 תינוקות, ויום אחד זה יגיע.
בעזרתך ובעזרת לא, עוד כמה שבועך.
בעזרת השם, בעיקר בעזרת השם.
בעזרת השם זה טוב.
נמשיך. אנחנו חוזרים ללידה של התינוק, שהוכחנו שיש לו CMV מולד, כי עבדנו נכון, ולקחנו רוק, ולקחנו שתן, והוא CMV מולד, ואז מה הבירור שאנחנו צריכים לעשות? אז קודם כל, העץ החלטות שאנחנו צריכים לעשות, הוא להחליט אם התינוק הזה סימפטומטי, חולה, שוב, אני לא אחזור על המילה חולה יותר, אבל אני רוצה שנבין כולנו מה זה סימפטומטי. סימפטומטי או אסימפטומטי בריא. ואז אנחנו עושים 4 בדיקות אחרי הלידה לתינוקות האלה, כדי לדעת אם יש איזושהי בעיה. אחת זה סקר שמיעה ובדיקת ברה. סקר שמיעה מבוצע...
שזה בכל מקרה תינוקות
בכל מקרה סקר שמיעה כל התינוקות עוברים. תינוקות שחשודים ל-CMV מולד עוברים גם בדיקה מהימנה יותר, בדיקת ברה אמיתית וארוכה. אם חס וחלילה יש איזושהי פגיעה בשמיעה, התינוק יוגדר כסימפטומטי. ממשיכים. הבדיקה השנייה שאנחנו עושים זה אולטרסאונד מוח, כדי לראות שהכל תקין. אם חס וחלילה משהו יהיה לא תקין במוח, אז אנחנו נגדיר אותו כסימפטומטי. התינוק עובר גם בדיקת עיניים, CMV יודע לעשות רטיניטיס, דלקת ברטינה, ואם חס וחלילה נראה דלקת ברטינה, התינוק יוגדר כסימפטומטי. ואנחנו עושים בדיקות דם, ספירת דם וכימיה, כי בספירת הדם אנחנו רואים את תעשיות הדם, כי CMV יודע להוריד את התעשיות, ו-CMV יודע לעשות דלקת בכבד, אז זה מה שאנחנו מחפשים. זאת אומרת, אם משהו מבין 4 בדיקות שעשינו, אחרי הלידה לתינוק, יהיה לא תקין, התינוק הזה יוגדר כסימפטומטי. ואם 4 בדיקות האלה תקינות, אבל יש לתינוק CMV מולד, הוכחנו את זה, אז הוא יוגדר CMV מולד, אסימפטומטי. לשמחתנו, רוב הילדים שנולדים במדינת ישראל ובכלל עם CMV מולד, הם אסימפטומטיים. בערך 85% ה-90% מהם הם אסימפטומטיים. אז בואו נדבר 5 דקות על ניהול ומעקב של תינוק אסימפטומטי. מה לא עושה תינוק אסימפטומטי? הוא לא עושה לעולם פגיעה מוחית. הוא לא עושה שום עיכוב התפתחותי הקשור ל-CMV. כל הדברים הרעים שאתם קוראים באינטרנט, ש-CMV יודע לעשות כשאישה נדבקת תוך רחמית, לא קוראים בתינוק אסימפטומטי. הדבר היחיד שעלול להידרדר בתינוק אסימפטומטי הוא השמיעה. לא העיניים, לא המוח, כלום, רק השמיעה. מהי השכיחות? עשינו עבודה מאוד יפה פה בשניידר, על המון תינוקות אסימפטומטיים. השכיחות היא בין 5-7%. הספרות מדברת על 10%. אני חושב שהנתונים שלנו מדויקים יותר, ואנחנו מדברים על בין 5-7%. אז עומדים מולי בשנה כמעט 100 משפחות עם תינוק CMV אסימפטומטי, ואומרים לי, מה יהיה? אז אני עונה. 5-7% עלולה להיות ירידה בשמיעה. אותה ירידה בשמיעה בצורה אופיינית, בדרך כלל קורה בצורה חד צדדית ולא דו צדדית. בצורה פרוגרסיבית, זאת אומרת, זה משהו שהוא מתחיל מדרדר, זה משהו שהוא מתחיל בבדיקות שמיעה ראשונות, עוד שנייה נדבר על איזה מעקב אני עושה עם הילדים האלה, ובבדיקות שמיעה ראשונות שהן לא לפה ולא לשם, אחר כך אתה רואה כבר שיש פגיעה קלה, ואז ירידה בינונית, ואז ירידה קשה. וזה בדרך כלל קורה בשנה הראשונה או בשנה השנייה לחיים.
ואם אחרי שנתיים לא, אז אנחנו יכולים לנשום?
אז בוא נדבר על איזה מעקב אני עושה.
Okay.
ואז נענה על השאלה הזאת. אז שוב, חשוב להדגיש, CMV מולד אסימפטומטי, הם הרוב של התינוקות עם CMV מולד. 85-90% מהתינוקות עם CMV מולד הם אסימפטומטיים. כשנעשה סקר אוניברסלי במדינת ישראל, האחוזים אפילו יהיו יותר גבוהים, יהיה לנו הרבה יותר אסימפטומטיים. והדבר היחיד שעלול להידרדר אצל התינוקות האלה, זה ירידה הנרכשת בשמיעה, מה שנקרא באנגלית, late onset hearing loss. וזה קורה בדרך כלל בשנתיים הראשונות לחיים. יש לי תינוק בין 2-9 חודשים שהתחילה ההידרדרות שלו, אז צביעה זה עונה על השאלה שלך ממקודם. אני עוקב אחרי הילדים האלה עד גיל 4-5 שנים.
אבל יש אבל מקרים בשוליים שגם אחר כך זה עלול להופיע?
לא, לא משהו אמיתי. לא אם משהו. אני פוגש ילד בגיל 5 שנים עם ירידה בשמיעה, late onset hearing loss, זה ילד שלא היה במעקב 4 שנים,
okay.
ובאנמנזה אני מקבל כבר רמזים, שכבר בגיל שנה הייתה איזו ירידה בשמיעה הרבה פעמים. Okay. אני לא רואה ילד שידרדר בגיל 5 שנים. אני מזכיר שיש עוד סיבות להידרדרות בשמיעה בילדים, כן? חבלות ראש, אידיופתי, גנטיקה, אנטיביוטיקות מסוימת שילדים מקבלים לכן. גם ילד עם CMV יכולה להידרדר שמיעתו מסיבות אחרות. אבל הירידה בשמיעה, late onset hearing loss, שקשור ל-CMV, קורה כמעט תמיד בשנתיים הראשונות לחיים. עדיין אנחנו עוקבים על הילדים האלה עד גיל 4 או 5. הפרוטוקול שלנו בשניידר הוא מעקב. בבדיקת ברע בלבד, יש נטייה לעשות לילדים האלה במקומות מסוימים, בדיקת שמיעה התנהגותית. בדיקת שמיעה התנהגותית בתינוקות קטנים, בלי הפרדה של האוזניים, וואלה, אנחנו מפספסים את העיקר. ולכן הנטייה שלי, כן. הנטייה שלי לעשות בדיקות ברע בלבד עד גיל 2. בגיל 2 רוב הילדים כבר יודעים לעבור לבדיקת שמיעה התנהגותית, ובידיים טובות, הקלינאית יודעים להפריד בין האוזניים, ואז אני יודע מידע על כל אחת מהאוזניים, והילדים האלה לא מקבלים כמובן טיפול, רק מעקב. מה חשיבות המעקב? חשיבות המעקב הוא שאם אני רואה ירידה אמיתית בשמיעה שהיא קשורה ל-CMV, ירידה עצבית, באותם ילדים שהם היו בריאים בלידה אסימפטומטיים, ואני עוקב אחריהם, אז אני מציע להם טיפול היום. את אותו טיפול שעוד מעט נדבר, את אותו טיפול אנטיוויראלי שאני מציע לילדים סימפטומטיים אחרי הלידה, אני אציע לאותם ילדים אסימפטומטיים שמצאתי להם מה שנקרא late onset hearing loss.
חשוב מאוד, הנקודה.
אמת, וזו חשיבות המעקב, ושוב אני מחזיר אותנו אחורה עוד פעם לאותם 1400 תינוקות במדינת ישראל שאיש לא יודע עליהם. אז איש לא יודע עליהם, אם לא היה קורה שום דבר, אז לא היה קורה שום דבר. הבעיה שקורה, הבעיה שכמה בודדים מתוך אותם 1400, שאיש לא יודע עליהם, וההורים, אף אחד לא אמר להם שיש פה CMV, ואף אחד לא תיאר, ואף אחד לא שער שיש פה CMV מולד. וירידה חד צדדית, אתם יודעות, הטובה באימהות לא יודעת להגיד, והטובה בגננות לא יודעות להגיד שיש ירידה חד צדדית לילד, יכול להיות בריא לחלוטין ולהיראות כאילו הוא שומע נהדר. ואז במקום להיות במעקב מסודר ולמצוא את הירידה הזאת בשמיעה, מאוד מוקדם, ולהציע טיפול שעוד מעט נדבר על איך וכמה הוא עוזר, הילדים האלה מגיעים לגיל 3, ופתאום מישהו מבין שיש אוזן אחת חרשת. אז זו חשיבות ה-universal screening בילדים, בעיקר מאותם ילדים הסימפטומטיים והירידה המאוחרת בשמיעה. איזה טיפול אני מציע? לילדים סימפטומטיים שעוד מעט נדבר עליהם, או לילדים אסימפטומטיים שיש להם late onset hearing loss, אני מציע את הטיפול האנטיווירלי, תרופה שנקראת ולגנציקלוביר, ולצייט, סירופ דרך הפה. הפרוטוקול השניידריסטי שלנו, שהוכח במחקרים כיעיל מאוד, הוא פרוטוקול של פעמיים ביום, לשלושה חודשים, ובגדול עוד 9 חודשים של פעם ביום. ועכשיו השאלת השאלות היא, האם אנחנו מצליחים לשקם את השמיעה? אז השיקום של השמיעה, לא לשקם הכוונה עם מכשירים, אם אנחנו מצליחים להבריא את האוזן החולה, נקרא לזה ככה.
אז, אתה מדבר אז... על אוזן שכבר ראינו שיש בה ירידה
אמת,
בשמיעה?
אמת.
אתה מדבר עכשיו על האם...
אני רוצה לנרמל אותה.
אוקיי.
נכון.
כן,
או למנוע הידרדרות. אז ראינו שאם אנחנו תופסים את הירידה בשמיעה בשלבים המוקדמים, ירידה קלה או אפילו בינונית, יש לנו סיכוי טוב להבריא את האוזן הזאת ולהחזיר אותה לתקין.
לנורמה?
לגמרי, לגמרי.
אוקיי.
ואם אנחנו מגלים את הירידה בשמיעה שהיא כבר בינונית או קשה, אני כבר לא מצליח לעזור.
זאת ברגע
שברגע שהנזק כבר נעשה, קשה לי נורא להחזיר את הגלגל אחורה.
אבל אתה תיתן את הטיפול התרופתי בכל מקרה?
תראה, כל מקרה לגופו, ואני מדיין את זה עם ההורים. אבל בגדול, אני נותן את הטיפול בכל מקרה, במידה וההורים הגיעו אליי מוקדם. אם חס וחלילה, אני כבר רואה בגיל 8 חודשים אוזן עם ירידה קשה בשמיעה, אני בהחלט אציע טיפול. אם מישהו יגיע אליי בגיל 4.5, בעבר עשיתי את זה, ניסיתי, יש לי פלוקסר, קלסר מלא בילדים שניסינו את זה, כי ההורים ביקשו ואני אמרתי למה לא, אבל מניסיון שמישהו מגיע כל כך מאוחר, אני כבר לא מצליח לסדר את השמיעה.
עוד שאלה.
ואני מסביר את זה להורים.
הטיפול התרופתי שאנחנו מדברים עליו במקרים האלה, הוא ספציפית כדי למנוע את ההידרדרות בשמיעה, או לשמור, או לשמר את השמיעה, או שהוא גם שומר מפני דברים נוספים?
אז אני אומר כזה דבר. באותה קבוצה של אסימפטומטיים, אני אומר להורים שאני רוצה לשפר את האוזן החולה, בגדול לשמור על האוזן הבריאה, אני מזכיר, בדרך כלל זה ירידה חד צדדית, אבל זה CMV מולד שיודע לעשות late onset hearing loss, גם האוזן השנייה באיזושהי בעיה.
בסכנה.
אז אני שומר על האוזן השנייה, אם כי אני פותח סוגריים, אני מעט מאוד רואה מה שנקרא late onset hearing loss בשתי האוזניים. זה בדרך כלל אוזן אחת. אבל זה מה שאני אומר, בהחלט, אני מנסה לשפר את האוזן החולה, לשמור על האוזן הבריאה, ועוד מעט נדבר על ילדים סימפטומטיים, שבהם אני רוצה גם לשמור על המוח. בילדים הסימפטומטיים אין קשר, המוח שלהם תקין לחלוטין. אני רוצה לעצור רגע ולהגיד משהו שאני תמיד אומר כהלצה להורים. הילדים הסימפטומטיים הם אלופי העולם. הם אלופי העולם. ההורים נמצאים במעקב, התחילו בהיריון, באולטרסאונד, סקירה מכוונת מוח, MRI בשבוע 32, אחר כך הם באים אליי כל 4 חודשים או חצי שנה, הם מגיעים לכידה א', סופרמנים, כן? זה ילדים, תמיד אני אומר להורים, ותמיד זה נכון, הם הילדים החכמים ביותר בכיתה, כי הם עוברים פה איזשהו מחבש שסוקר אותם כל כמה חודשים, והם נמצאים תחת זכוכית מגדלת. אז יש לכם תינוק עם CMV מולד אסימפטומטי, תשמחו. תשמחו, אל תהיו עצובים.
בודקים את המוח שלו
בדיוק.
מכל כיוון מגיל אפס.
נכון. הדבר הנתח הגדול השני של המטופלים שלי זה המטופלים הסימפטומטיים, כמובן. למרות שאמרתי ש85% עד 90% מהילדים הם אסימפטומטיים, ורק 10-15% הם סימפטומטיים, הנתח של הסימפטומטיים במרפאת CMV הוא כמובן יותר גדול, כי זה selection bias כמובן. ואז יש לנו בעצם 3 אופציות. האופציה הראשונה היא, שיש לנו מעורבות מוחית ומעורבות של ירידה בשמיעה. זאת אומרת, יש גם ממצאים באולטרסאונד מוח, ויש גם ירידה בשמיעה. האופציה השנייה היא אופציה של מעורבות מוחית, יש ממצאים באולטרסאונד מוח, והשמיעה היא תקינה. והאופציה השלישית היא אנטיטי מאוד מעניין, שנקרא Isolated Hearing Loss. ילדים שהם בריאים לגמרי, המוח שלהם תקין, כמובן שהעיניים תקינות וכמובן שבדיקות המעבדה תקינות, ויש להם רק ירידה בשמיעה, וזה נתח גדול מהילדים שאני עוקב אחריהם. בצורה מסוימת, מערכת העצבים מתנהגת מוזר במוח ומתנהגת אחרת באוזניים. אני בהחלט רואה ילדים שזה תקין וזה לא תקין וההפך. כמובן שמי שיש לו מעורבות מוחית מאוד גדולה ב-CMV, התינוקות החולים ביותר שלי, לרוב זה גם הולך עם ירידה בשמיעה. אבל לא בהכרח, ונתח גדול מהמטופלים שלי הם מטופלים במה שנקרא Isolated Hearing Loss.
שזה בעיקר ההורים של הילדים שמקשיבים עכשיו
נכון.
לפודקאסט הזה.
אני חושב שבסימפטומטים יש גם ילדים עם מעורבות מוחית וירידה בשמיעה, אבל יש גם Isolated Hearing Loss, בהחלט. עכשיו, זה נושא מעניין, עוד שנייה אני אסביר למה הדגשתי את הנושא של Isolated Hearing Loss. יש הסכמה עולמית שילדים עם CMV מולד סימפטומטי, וכל מה שאמרתי הוא CMV מולד סימפטומטי, מגיע להם טיפול אנטיווירלי אחרי הלידה.
ולכן הילדים האלה... עליו קודם.
נכון, הילדים האלה מקבלים מבחינתי את הפרוטוקול השטנדרדי, בגדול אותו טיפול שדיברנו מקודם. יש עבודה משנת 2015 של דיוויד קימברלינג שהראתה שהטיפול הזה, הוא נתן פעמיים ביום לחצי שנה את הטיפול. הטיפול הזה משפר את השמיעה באוזניים החולות, וגם מגן על הילדים, על המוח שלהם. זאת אומרת, הוא ראה שם תוצאים יותר טובים, בפעם היחידה בספרות שמישהו הצליח להוכיח את זה, תוצאים יותר טובים במוח של הילדים שטופלו.
זאת אומרת, הטיפול...
שתי סיבות טובות לטפל.
לשפר גם את המוח.
כן, בהחלט. הוכח, הוכח. אז שאלת אותי מקודם למה אני מטפל בילדים. אז מקודם בילדים האסימפטומטיים, אמרתי שאני מטפל רק ב-late onset hearing loss. תיקון האוזן החולה, שמירה על האוזן הבריאה. אבל בילדים הסימפטומטיים, אני גם שומר על המוח או מטפל במוח. כמובן. הנושא המעניין הוא שבעוד שיש הסכמה בעולם על טיפול אנטיווירלי לתינוקות סימפטומטיים, הנתח הזה שנקרא Isolated Hearing Loss הוא קצת מוזר. בגלל שבאותה עבודה של דייוויד קימברלין ב-2015 שהזכרתי, היה רק ילד אחד עם מה שנקרא Isolated Hearing Loss, קמו אמריקאים ואמרו, רגע, מה שהוכחתם בנוגע לתינוקות סימפטומטיים שהטיפול עוזר בלה בלה בלה, ואוזניים בילדים שהיו חולים עם מעורבות מוחית, לא הוכח על Isolated Hearing Loss. ולכן יש אמריקאים שלא מטפלים עד היום ב-Isolated Hearing Loss. אני שמח להגיד, לא נותנים טיפול.
אוקיי.
אני שמח להגיד שלילדי מדינת ישראל מקבלים טיפול, ולא רק שמקבלים טיפול, הטיפול הזה הוכח גם בנתח הזה של Isolated Hearing Loss, בדיוק מה שאמרתי מקודם. אם אני מתחיל את הטיפול בירידה קלה בשמיעה, יש סיכוי לא רע שאני אשפר את האוזן. שלא לדבר על לשמור על האוזן הבריאה, שלא לדבר על לשמור על המוח, כן? זה ילדים סימפטומטיים. אבל גם בנושא הזה של Isolated Hearing Loss, יש לנו הצלחות לא מבוטלות, אבל לפעמים האוזן אחת מתחרשת.
Okay. נכון.
עוד משהו שאני עושה במעקב אחרי הילדים האלה, והוא מאוד חשוב, שני נושאים למעשה מאוד חשובים, אחד הוא לעזר במכון שמיעה כמו מיכה, כמו המכונים האחרים. אני לא אומר את זה בפגישה הראשונה, כי לדבר על הורים של תינוק בגיל אפס עם ירידה כלשהי בשמיעה, אז מטרת הפגישה הראשונה היא משהו, היא להפס על משהו אחר, אבל בפגישה השנייה שמתרחשת בדרך כלל בגיל 3-4 חודשים, אני כבר מתחיל לדבר על ארגון לכבדי שמיעה, ועל השיקום ועל המעקב שאתם עושים. אתם שמים מכשירי שמיעה, אמפליפיירים, מגברים לילדים שיש להם ירידה בשמיעה. אתם עוזרים במעקב אחרי ילדים עם מה שנקרא שתל קוכליארי. ואחד הדברים החשובים שמרפאה ציים ויכולה לעשות, זה להפנות את ההורים גם לארגונים האלה, ולכן השיתוף פעולה הוא מבורך.
חשוב מאוד, אין ספק.
אחרי שסיפרתי את כל מה שאני יודע על CMV, ואני יכול לצאת לפנסיה, אני כן רוצה עוד משהו להגיד, מילה נוספת. והמילה נוספת היא על פגיעה וסטיבולרית.
Okay.
וסטיבולרי זה יציבה למעשה. עד לפני מספר שנים...
אני אקפוץ ואני אגיד לטובת המאזינים, ברשותכם.
מצוין, תביע.
שכשאנחנו מדברים על האוזן שלנו, אז בתוך האוזן שלנו יש את אותו איבר שאחרי גם על שיווי משקל, שהוא, ואני מפשטת את זה, תסלח לי אדוני איש המקצוע, אבל אנחנו מדברים על אותה מערכת שגם אחראית על שיווי המשקל, נכון? זו המערכת הווסטיבולרית. והיא קשורה למערכת של השמיעה.
אז הייתי יושב במרפאה לפני מספר שנים, לא כל כך רב, והייתי מדבר עם ילדים להורים עם ירידה בשמיעה, late onset, לא late onset, סימפטומטים בלידה, isolated, לא משנה מה, והם היו מספרים לי שהילד הוא כמו לולב, הוא לא יציב. טוב, אז אמרתי, טוב, כנראה זה קשור לשמיעה, אבל לא ידעתי לתת לזה שם. ואז יצאו עבודות, מספר עבודות מאוד יפות אמריקאיות, שהראו שאותם ילדים עם CMV מולד סימפטומטי, עוד שנייה נדבר על הסימפטומטים, עם פגיעה בשמיעה, יש להם בהחלט פגיעה וסטיבולרית. עכשיו, זה שחור לבן. או שיש לך את זה, או שאין לך את זה. יכולה להיות אוזן חרשת, אבל היציבה שלך תהיה תקינה לגמרי. ויכולים להיות ילדים עם ירידה קלה או בינונית בשמיעה, שההורים אומרים שהם נופלים, הם מסורבלים. שני דברים. אחד, אמריקאים הדגימו תפקוד וסטיבולרי ירוד גם בילדים אסימפטומטיים.
אוקיי.
אני לא מאמין להם.
ניסינו... מה, שאין ירידה בשמיעה?
ילדים שאין ירידה בשמיעה, בריאים לחלוטין, הכל תקין. ילדים שאני מכיר אותם כבר 10-15 שנים, הילדים הכי מוצלחים בנבחרת הכדורסל ובכיתה א', כפי שאמרתי מקודם, אני לא מאמין ולא ראיתי אף פעם ירידה וסטיבולרית, פגיעה וסטיבולרית בילדים הסימפטומטיים. ואנחנו מנסים להפריך את זה באמצעות עבודה כנגד העבודה האמריקאית, אני לא בטוח שאנחנו נצליח להרים את זה, אבל זה שם. אבל בילדים הסימפטומטיים עם הפגיעה בשמיעה, בהחלט אנחנו רואים, ובגלל שאנחנו רואים, לפני כמה שנים התחלנו מה שנקרא בשניידר, פיזיותרפיה וסטיבולרית. אין תחום כזה בפיזיותרפיה, כן? אבל גברת מירי קלר, שהייתה אחראית על הפיזיותרפיה בשניידר, הצליחה להרים את הכפפה ועשתה מספר מפגשים, מספר אבחונים ומספר מפגשים עם אותם ילדים, ואני בהחלט מפנה את הילדים האלה היום למה שנקרא פיזיותרפיה וסטיבולרית, dedicated לילדי CMV סימפטומטיים עם פגיעה וסטיבולרית.
זאת אומרת, המסר שלך להורים פה בעניין הזה, זה יש ילד שיש לו סימפטומים, יש לו ירידה בשמיעה, בואו נסתכל גם...
שימו לב, בהחלט, גם למערכת הוסטיבולרית, ואם צריך, נתערב גם בזה.
אוקיי, חשוב מאוד.
זהו.
זהו, כל התורה על רגל אחת.
לגמרי, לגמרי. אוקיי. מה עוד?
אז אם אנחנו נארוז את השיחה הזאת, לכדי סיום, אם אני אבקש ממך לחשוב ככה... 3-4 משפטים של מה המסר של השורה התחתונה שלך כמומחה בתחום שבאמת רואה את הדברים האלה ביום יום, רואה את כל התמונה כולה. עם מה היינו רוצים לשלוח את הורינו המאזינים? בתום
אופטימיות,
השיחה הזאת.
עם אופטימיות. עם קודם אופטימיות. כל, מדינת ישראל היא מעצמת CMV מולד. אנחנו מובילים בכנסים, במאמרים, בחשיבה חלוצית, הרבה בזכות פרופסור יעקב אמיר. הרבה בזכותו. ולכן אם כבר להיות בהיריון עם CMV מולד זה במדינת ישראל. אם ללדת תינוק עם CMV מולד זה במדינת ישראל.
באופן כללי עדיף שלא, כן. אבל אם כבר.
בדיוק, נכון. אבל אם כבר אז זה במדינת ישראל. הדבר השני הוא שזה נושא נורא נורא אופטימי בסך הכל. אני לאט לאט רואה פחות ופחות תינוקות מאוד מאוד חולים בגלל CMV, אם בגלל מודעות, ובגלל מעקב, אם בגלל הטיפול האנטיווירלי, ואני בהחלט רואה תינוקות סימפטומטיים, אבל עם ירידה בשמיעה או בלי ירידה בשמיעה, אבל לאט לאט הסימפטומים שלהם נהיים יותר סאבטל, זאת אומרת אני רואה קצת ציסטות מוחיות שקשורים או לא קשורים ל-CMV. אני רואה ממצאים רכים, ולא מה שהייתי רואה פעם, בזמנו תמיד אם אני אספר, הייתי ביוטה בכנס של CMV, בראש השנה לפני מספר שנים. האמריקאים בכל כנס מקצים את השורות האחרונות להורים ולילדים. בחיים לא ראיתי תינוקות כל כך פגועים מ-CMV כמו שראיתי ביוטה. וזו אוכלוסייה עשירה. וזו אוכלוסייה עם, אין מודעות, אבל זו אוכלוסייה עם אמצעים. זה היה פשוט נורא. אנחנו נמצאים, לשמחתי, מרחק שנות דור ממה שראיתי שם.
מאוד מאוד הייתי שמה.
ועוד דבר, שהילדים הם אלופי העולם, הם פלסטים לגמרי. וגם כשאני רואה תינוק מאוד חולה בגיל הילדות כביכול עם CMV מולד, אני רואה אותו מגיע למרפאה, ואני רואה אותו הולך יד ביד עם ההורים בכיתה א', עם שתל כוכלארי, עם מכשיר, בלי מכשיר, לא משנה, לא משנה. הילדים האלה אלופים, והכל תלוי בגישה של ההורים. אז אופטימיות של ההורים מייצרת מציאות אופטימית גם עבור הילדים.
אני חושבת שלא יכולנו לבקש משהו יותר טוב חוץ מהשיחה האופטימית הזאת, ואני חושבת שבאמת מה שנקרא תדע כל הימי בריאה, שאם היא נאלצת להתמודד עם ענייני CMV, אז אני חושב שהשיחה הזאת היא באמת נוטעת אופטימיות רבה. מודעות, 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 כי כמו שאמרת עכשיו, כסף זה לא מה שישנה פה את הדברים, אלא המודעות. אני אאחל למדינה שלנו ולך להמשיך לעשות את מה שאתה עושה, כי זה נשמע שזה באמת עבודת קודש, שגם כמו שאמרת, מביאה את המדינה שלנו למקום אחר, ובוודאי את הילדים האלופים האלה ואת המשפחות שלהם.
אמת, תודה רבה. אני אגיד מילה אחרונה. מה שמקדם את התחום הזה בעיקר במדינת ישראל, זה לא פרופסור יעקב אמיר ספציפית, הוא כבודו במקום המונח, זה לא אפי בילבסקי, זה לא המומחים המצוינים, הגניקולוגים או רופאי הילדים של CMV, זה מחקר. ואחת מהסיבות הגדולות לא לעשות מחקר במדינת ישראל לצערי זה תקציבים. ולכן, אם מישהו ששומע את הפודקאסט רוצה להרים את הכפפה, יש לנו רעיונות מדהימים. זאת אומרת, לדוגמה, המחקר על ה-Universal Screening שתכננו לעשות פה בבלינסון שניידר, אחת מהסיבות שלא יצא לפועל זה נושא תקציב. אז אם מישהו רוצה להרים את הכפפה ולעזור לנו לקדם מאוד עוד את התחום הנפלא הזה, אני פה. אני פה.
פרופסור בילבסקי, אין לנו אלא להודות לך באמת על הפודקאסט המאוד חשוב ומרתק הזה. וכמו שאמרתי, תמשיך לעשות את עבודת הקודש, אתה ופרופסור אמיר.
תודה, גם אתן. ביי ביי.